הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
טוב, לילה טוב לכם בירושלים. ימים אל הזמן הם הולכים ומתקצרים, ובני הישיבות חוזרים לספסלי הישיבה, ואנחנו בסיפורי ירושלים. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, והערב בסיפורי ירושלים אנחנו לדמותו של האדמור מסתמר, רבי יואל טייטלבום, הגאון הצדיק, שיום פטירתו חל אתמול, 36 שנים מפטירתו. נדבר על דמותו הגדולה, הקשר שלו לארץ ישראל וירושלים, נשמע שירי חסידות של סתמר, ואנחנו בתוך התוכנית. לילה טוב, ידידנו הרב מוישי גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. היום אתה בחרת לדבר על חסידות סתמר.
שכנים שלנו.
כמה שנים יש מהפטירה שלו?
36.
36, אני זוכר את הרב וייס, הוא זוכר לברכה, עוד היה חי, היה בירושלים.
מתי?
אני זוכר את ברדיו החילוני, לא יודע למה, איך זה קרה, אבל זה קרה שהעלו אותו כאילו זה, ושמעו אותו בוכה. הייתי אז בצבוריה, אני זוכר, זה היה... פעם ראשונה ששמעת ברדיו דמות חרדית כמו הרב וייס שבוכה על סתמר. על כל פנים, אתה רוצה לחבר את סתמר עם ירושלים.
ודאי, הוא היה בירושלים.
הוא היה בירושלים, נכון. אני רק מקווה שאתה לא חושב לחבר אותה לעיר העתיקה, לקויסן.
לא. עליו שהוא היה בכותל. הוא היה בכותל לפני המדינה.
אני אספר לך סיפור. לי יש משפחת גרומן, קרובי משפחה. זה משפחה ירושלמית שורשית, אתה בטח מכיר חלק מהם, אולי את כולם.
ורשב רייזר.
ורשב רייזר. אחד מהאחים של המשפחה בדור הקודם קראו לו אלה גרומן. כל האחים היו רבה, תלגסר, הוא היה קצת מודרני יותר. לעומתם, הוא היה מודרני, כן? אתה זוכר, הוא היה נהג של מאפיית לנדר. אתה זוכר את הטנדר של לנדר, קראו לזה ויליס. היום אנשים לא יודעים מה זה ויליס אפילו. על כל פנים הוא היה נהג של האוטו. הוא היה לבדיק הבוחר, ובכלל הסמכות שישבו כל הרבה עליו ביחד בשולחן, בידוע שהרבה על הרבה הרי סתמר תלמיד, וכל הקהילה שהוא הניג בשיטת סתמר קנו עד היום זה ככה. חיצור, אחד הדברים המרכזיים שלהם זה הרי לא ללכת לכותל. ואלה גרומן שרצה למצוח את כולם, אמר להם, איכו בלנגי זה אין דמסת מורו בנקויס. אני לבד ראיתי אותו. כולם ענו לו, לא נכון, לא יכול להיות. והוא חוזר שוב פעם, ואומרים, לא יכול להיות ככה, המצב מתחמם, שזה יהיה למצב שכבר כמעט הלך לקבל את העונש שלו. אז הוא אמר להם, שהוא דייק קרו לו לפני המדינה הזאת. אז עוד לא היה את הכיבוש הציוני. היום אנחנו ניתן מתכוני אוכל של שבת שנהגו לאכול בחצר סתמר. זה דווקא מאכלים מקוריים הונגריים שיש הרבה חצרות שנהגים את זה. כדאי קצת לזכר בדברים של פעם. אנחנו ניתן ראש של דג שנקרא ראש אדמור הרבי שקופ, שלוקחים דג ראש פלוס פרוסה מחוברת אליו ומלאים אותו, ככה יש את העניין של גם את הדג וגם את הראש. מרק הונגרי מעניין שאכלו אותו עם בובס, בובס זה שיט זולה, ובשר מעודה ועוף שהגישו בליל שבת על קיגל, גם מעניין, ותבשיל של גרונות וכנפיים שקראו לזה גדישחס, והגישו את זה גם כן בליל שבת וגם בסעודת שבת היום. ועוד סוג של דגים שבשלו חמוץ מתוק לסעודת היום, כמה שנספיק, פצ'יים נספיק, וקיגל מיוחד לצ'ונט.
ממש מנה אחרונה, אין בסתנה?
מנה אחרונה יש קומפוסט של אגסים ושזיפים ביחד. בתפוח עץ, אגסים ושזיפים. קצת שילוב מעניין מכמה חצרות. ובעזרת השם בהמשך נרחיב.
יופי, נפגש בהמשך, ואנחנו יוצאים לאחד משירי סתנו. שבש אולי, שבש אולי, שבש אולי.
מלאכי ישובו לוי מלאכי ישודייס מלאכי אליוי ומי ימה ובילך מלאכי המלובוכים אוי 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 הקודויש בורכי לשובו לוי מלאכי ישו לוי מלאכי ישו רייס מלאכי אל יוי ומי ימלך מלאכי ימלוך הקודש בורכי לשובו לוי מלאכי ישו לוי מלאכי ישו רייס מלאכי אל יוי שולוי מלאכי ישובו לוי אוי מלאכי ישודייס מלאכי אליוי אוי ממלך מלאכי המלוכים הקודש בורכי אוי ויחם לשולוי מלאכי ישובו לוי Hoy mi mele mal khayam lobokhe akudo izbobore khiyi hoy barkhiyi nile shobuloy malakhaya shobuloy malakhaya shoburais malakhaya eloy mi mele Kudosh Borechi Ohoy Oy Borchini Leshuvu Loy Malachai Ashuloy Oy Malachai Ashuvu Rais Malachai Elyoy Oy Mimei Yilech Malachai Ameluvu Bochi שוב לוי מלאך מלאכה ישוב רייס, מלאכה אל יויד, ממלך מלאכה ימלוכים. הקודש בולי יחי. Zaschem le shuloy malakha ya shuloy oh malakha ya shudais malakha yele yoy oh mi melakh malakha ya meluf aha kuto es borikhi oh yoy zaschem le shuloy malakha ya shuloy oh Malacha Yashuda is Malacha Yelenyon Ohoy Mi Melech Malacha Yamelofi Ha-ha-kudo ish-bu-bu-bu-ri-chi
לפני שאנחנו נכנסים לסיפורו של אדמור מסתמר ודרכו, הנהגתו והקשר שלו לירושלים, אנחנו עם שירה של שלמית אייזנבך, זמן אלול. שלמית אייזנבך. מחר ראש חודש, מחר אלול. הנה מכאן מתחיל המסלול. אלול ירדו עמות הסיפים, אלול תמלא הנפש, ערגה וכיסופים. אלול נסר כל השופר בעיר, אלול כבר כאן יורר ויסעיר. מחר יתחילו נערי החמד, לגגל לשונם בדעת ולמד. יתחילו מאלף, מבית בראשית. המגיד בראשית ישלים לאחרית. חופשי שסלי בית המדרש, מחר יתחילו סדר חדש. בזיע ברטת בגיל ורעדה. תמללנה ספסותיהם מזמור לתודה. ויאמר כל אחד עניינים מזומן, בשעה טובה להתחיל את הזמן. הוא לוואי והשכל ללמוד ולהשכיל, ויוכל הלב את הכל להכיל. תן לחכם ויחכם עוד, רוצים להצליח, אין זה סוד. נישא תפילה ליושב במרומים, שיפנח צפונות ויפתור נלמים. ותהא השעה את רחמים ורצון, ויבואו ימים של שמחה ואילצון. אשריכם שזכיתם נמה בברייתא, אשריכם כולכם וחילכם לא ראיתא. שנה טובה ומתוקה, שלמית אייזנבך. אנחנו בתוכנית שלנו היום מדברים על כבוד קדושת אדמו"ר מסאטמר. אדמו"ר מסאטמר נולד בסיגט, אז היה אוסטרו-הונגריה, ב-13 ינואר 1887, אמו הייתה חנה, ביתו של רבי אליעזר אשכנזי מזלצ'וב, אשתו השנייה ובת דודתו של אביו, רב חנניה יונטב ליפה טייטלבום. אדמו"ר מסיגט, הוריו נישאו ב-1878, לאחר שאביו קיבל היתר מהרבנים לשאת אישה נוספת על רעייתו הראשונה ריצי, בת הרב מנשה רובין מרופשיץ, שהייתה הכרה. טייטלבום היה בנם השני וצאצאם החמישי והאחרון של הוריו. הוא היה נצר לשושלת של רבנים שנודעו בשמרנותם, בהתנגדותם לתנועת ההשכלה, לניאולוגים, לציונות וגם לאורתודוקסים מתונים מהם. עוד באותו פעוט נהג להקדיש זמן רב להתארות גופנית. הוא רחץ את עצמו ביסודיות והעריך לשעות בשירותים לפני שהתפלל. התנהגות זו הפיינה אותו גם במשך חייו, ובפסיקתו ניכרת החמרה בדיני טהרה. כבר בילדותו ניכר בכישרונות המיוחדים שלו. בעיתון מחזיקי הדת נכתב על דרשת הבר מצווה שלו, שעסקה בסוגיית המוצא תפילין במסכת שבת, והבן יקר דרוש יקר ונחמד לפלפול ארוך, מה שחידש בעצמו. אמר מילה במילה בלי כל פחד, כזקן ורגיל. עוד בטרם חתונתו קיבל כתבי הסמיכה משמונה רבנים, בהם הרב משה גרינוולד. אביו נפטר בכ"ט בשבט תפריש סמר דלת. ימים ספורים לפני כן נסע טייטלבום הצעיר את חווה, ביתו של רב אברהם חיים הורוביץ, הרב מפלנצ'ס. אבי הכלה הסכים לקיים את החתונה בסיגט בשל מחלתו הקשה שבחותנו. לזוג נולדו שלוש בנות, שכולם נפטרו בחיי אביהם, וללא צאצאים. הבחורה אסתר נפטרה בצעירותה בדלף אלול תפרש באלף, רחל שניסה לבן דודר בקוטי לידי טייטלבום, האדמור מסיגת נפטרה באלף ניסן תפרש צדיק אלף, חיה רייזל שהתחתנה עם בן דודר, רב חנניה יום טוב ליפן מאיר טייטלבום, מסמי אלססוב נפטרה ביותת חשוון תפי"ד. אחיו הבחור, הרב חיים צבי טייטלבום, ירש את אביהם בתפקידו המשולש, אדמור, רבה של סיגת וראש הישיבה בה. מעט מחסידי סיגת העדיפו את הצדיק רבי יואל, הוא עבר לבית חותנו בעיר רדושמיל, גדול בגליציה, שם היה סמוך על שולחנו במשך שלמה למשלה. בחטא בלול תפרי שסמך אי עבר לגור בעיר סטמר, שם הקימו חסידה בית מדרש עבורו למרות גילו הצעיר. יחסיו עם האדמור המחיים בעיר, הרב יסוח דוב לייפר, מלוא שרמות חי לייפר היו מתוחים. אחד מהתלמידים שחקר את החצר סיגט עוד בשנות ה-30, סיפר כי התקבל סביבו בהדרגה קהל תומכים מקומי קטן, בנוסף לאוהדיו הוותיקים, וכבר אז החל להתייחס לעצמו כרבי מסטמר. לאחר שראשי הקהל לא שאו למחאותיו בנוגע למקווה נשים שהיה סמוך מדי לטעמו למקווה של הגברים, הוא עודד תומכיו להרוס את המבנה בשעות הלילה, אירוע זה סייע לו שיצא לו שם של קנוי. בשנת תפריש עין א', מונה אדמו"ר מסטמר לרבה של אור שווה. הוא עבר להתגורר בה במי ספירת העומר של אותה שנה. בראשית מלחמת העולם הראשונה חזר לסטמר, ניהל בבית מדרש כרב צעיר. הוא המשיך הרב מסטמר לנקוט בעמדות נוקשות של אביו ושל סבו. ב-1920 היה בין המשתתפים בכינוס רבנים באורדיה, בו הוכרז על איסור כל מגע עם הציונים או עם המזרחי. בקיץ 1922 השתתף במועצת דומה בצ'ופ, בראשות האדמור רב חיים אליעזר שפירא מונקאץ', שהוציא קריאה נגד אגודת ישראל. לאחר שנפטר רבה של סטמר, רב יהודה גרינוולד, ב-90 במרץ, עלה שמו של אדמור מסטמר כמועמד להחליף אותו. הוא נתקל מיד בהתנגדות רחבה, הלא חסידים האשכנזים שהיו רוב בעיר, הציונים והציבור המודרני סירבו לקבל אותו, כמו גם רבים מהחסידים. לבסוף נבחר הרב אליעזר דוד גרינוולד לתפקיד. ב-1922, לאחר היעדרות של 8 שנים, חזר הרב טייטלבום לקהילת ברושה. באותה שנה הוביל את הפרישה של חסידי סיגט בקלויזנבורג מהקהל האורתודוקסי המקומי. אותו קהל שרבו הרב משה שמואל גלזנר, שאוהד את הציונות, המתפלגים מקיבוץ קהילת סטטוס קוו, עדת הספרדים קלויזנבורג. ותוך זמן קצר התמנה הרב יקותי לידה אלבושטם לעמוד בראשה. בדלת סיוון תפריש פהי מונה אדמו מסטמר לבת קרולי במקומו של הרב שאול ברך. הוא עבר להתגורר בהי אדר תפריש פבב, ובימים האחרונים באור שבע, חודשים אחרי שהבחירות לפרלמנט הצ'כוסלובקי, הוביל עם הרב יוסי דושינסקי את התנגדות רבני רוטניה הקרפטית לניסיונו של אדמו ממונקאץ' להקים לשכה אורתודוקסית עצמאית באותו מקום, מחוץ לשיטת הארגון המקביל בברטיסלבה. אחיו הבחור, רב חיים צבי, מת מדימום מתוך גולגלתי, בו"ב שבט תפריש פו"ב. מנהיגי הקהל הציעו למנות תחתיו את האדמו"ר מסטמר, רבי יואל, אך האלמנה התנגדה לכך ודרשה שכותיל יהודה בנו בן ה-14 יירש את מקומו. לפי הנוהג, הרב כותיל יהודה גרוס עבד ברבשבט, ובא על מנת לשמש כחונך שלו וכרבה של סיגט בפועל. למעשה ירש רבי יואל את האדמו"רות, וחסידי סיגט החלו להישמע לו. בשנת תפריש צדיקים נשואיו לרחל ביתו של רבי יואל, שנפטר כשנה אחרי זה. התחיל יקותיאל הצעיר בן ה-18 לשמש כעבד, ואף יצר מעגל חסידי משל עצמו. אך השפעתו כאדמו"ר לא חרגה מגבולות עירו, למעט בתואר. הנהגת החסידות סיגט עברה לידיו של דודו. באלף בסיוון תפריש פחת נפטר הרב גרינוולד מסטמר, והרב טייטלבום היה שוב אחד המועמדים לרשת אותו. ההתמודדות על המשרה הפכה כדברי דוד שיין למאבק, שנמשך למעלה מ6 שנים, הסיר את הציבור היהודי באמצעים אכזריים ביותר, בלי להירתע מקורבן כספי כלשהו ומכל פגיעה קטלנית והרסנית בגוף וברכוש ליריבים. נמשכה אותו המלחמה. ב-11 ביוני 1928 אושר מינויו של האדמו"ר מסטמר בהצבעה במועצה מיוחדת שכונסה לבד הקהילה האורתודוקסית. 19 תמכו, 5 התנגדו ו2 נמנעו. אל מול טענות המתנגדים, לאחר מחלוקת ארוכה, הוחלט לקיים בחירות בקרב כל חברי הקהילה. ב-9 באוגוסט הצביעו 437 בעד ו-331 נגד. המתנגדים הוסיפו למחות, וב-27 ספטמבר 1928 נערכה הצבעה שלישית, בה זכה לרוב של 779 בעד ורק אחד נגד. נשיא הוועד רב חיים פריינד וחברים אחרים קידמו את המועמד, המתנגדים לרב העלו טענות רבות כנגד כשרות תהליך וכל אחד מסביבי הבחירות. הם התלוננו לזיופים נרחבים ועל שפריינד ולשב דגו לתת פנקס הבוחרים באופן שיטיב את סיכוייו. באמצעות שאלת הענקת זכות והצבעה במתנות שונות, שני הדברים הזיקו לעזרתם רבנים, תבעו את זה לדין תורה, והתלו לפני הרשות האזרחיות. שני מחנות הפרסמו קונטרסים, שבהם פירטו את השושלת העניינים, לפי גרסתם, התומכים הביאו את ספר מלחמת מצוות החדש, ומתנגדים חיברו את השפת אמת. לאחר סבב שלישי, המשיכו רבים להשם את ראשי הקהל בזיוף, סירבו לקבל את אדמו מסעת מערב הלכי, תקופה, הוא שוב התקבל, ובאוגוסט 1932 מבקר אדמו"ר מסאטמר לצורך חנוכת בית המחוי שהוקם לזכר ביתו הבכורה לאחר פטירתו של הרב יוסף חיים זוננפלד. ביקשה סיעת אגודת ישראל בירושלים למנות אותו לרב שוועד העיר אשכנזי, אולם הזרם המרכזי במפלגה העדיף את הרב יוסף צבי זושינסקי שנבחר לתפקיד. באי בשבט תרפ"ו צ"ו הוא מתלמד מאשתו הראשונה חווה, בי"ג אלול תרפ"ו צ"ז נישא בשנית לרבנית אלטה פייגה, ביתו של אביגדור מצ'סטנדרחוב, שגילה היה מחצית מגילו, לא ילם לילדים. וב-1939 תפרי צדיק ת' תיאר אותו שהוא כתב, והצופה שכתב השפעתו פרוסה לפני כל רוסיה קרפטית המשתייכת לרומניה, בכל המחוז הוא ממנה רבנים, שוחטים וגבאים. מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה 1940 חזרו סאטמר ומרבית טרנסילבה לשיטת ההונגרים בעקבות תכתיב וינה. בשנים הראשונות של המלחמה הגיעו פליטים יהודים רבים מארצות הכיבוש הנאצי להונגריה. אדמו"ר מסאטמר לקח חלק פעיל בסיוע של האנשים האלו, בין השאר הורה על שיקום פליטים בישיבתו וקליטתם בקהילה שלו. גם העמיד צוות שעסק בהשגת מסמכים מזויפים של אותם אנשים. במרץ 1944 כבשה גרמניה את הונגריה, ובשלושים במאי הוקם גטו בסאטמר. הרבתית בו מוסתר על ידי חסידה בבונקר. עוד באותו היום העביר קצין הונגרי תמורת השלום לשמור עליו. אותו ואת אשתו ולמים נוספים, הוא מביר אותם באיזשהו שלב לקלויזנבורג באמבולנס, כדי שיבריחו שם את הגבול לרומניה. אנשים יצאו מהרכב סמוך לעיר בשעת לילה ונעצרו על ידי הג'נדרמריה המקומית, הם הושמו בגטו המקומי. הברון פנחס פיליפ פון פרדיגר, ראש הקהל האורתודוקסי בבודפשט, בחר כ-80 רבנים ונכבדים להצלה ברכבת קסנר, שילם תמורת החללתם ברשימת היוצאים את האדמו"ר מסאטמר, שהוא גם היה ביניהם. ב-10 ביוני 1944 הגיע הרב ואשתו ומלוויו לגטו בודפשט ברכבת מיוחדת עם שאר יהודי קלויזנבורג, שנשמר להם מקומות בקרונות. הרכבת יצאה ב-30 ביוני, אך הוקבה במחנה ברגן בלזן. ב-9 ביולי הנשיא מוחזקו במתחם מיוחד במחנה מספר חודשים, בעוד קסטנר נושא ונותן על שחרורם. סופק להם מזון ותנאי מחייה סבירים, מלוויו של אדמו"ר הביאו עם מלאי מזון כשר, אשתו דאגה לבשל לו, כשראשי הקבוצה הורו לבעלי הסכם להתגלח, מחשש שהשומרים יתעללו בהם, הוטל להם לכרוך סעיף סביב לפנים, וגם לו כרכו סעיף מסביב פניו, כאילו סובל מכאב שיניים, וככה הוא הסתיר את זקנו. בני הזוג שטרנבוך ומונטרה, נציגי ועד ההצלה של אגודת הרבנים בארצות הברית, העמידו את שחרורו בראש סדר העדיפויות שלהם. באוגוסט שוחררו 318 מאסירי הרכבת, האדמו"ר נמנה עם היתר, שלהם הותר לעזוב את המחנה ב-4 בדצמבר, בלילה שבין 8 ל-7 בדצמבר, ליל כ"ב בכסלו תש"ה, הגיעה הרכבת שהובילה אותם לפאתי קורצינגן שבשוויץ, שהייתה ניטרלית. חזי סאטמר חוגגים מדי שנה את כ"א כסלו כיום ההצלה של האדמו"ר. בשנים שלאחר מכן הוא סופג ביקורת על כך שמלבד שנתן חסידה לפני מותם, גם הסתייע לשם כך בקסטנר הציוני. הרבנית פרופשטיין כתבה כי אמירה זו מעניינת ואולי אף פיקנטית, אך מתעלמת מהקשר ההיסטורי שכן הזרמים ביהדות הונגריה שותפו בקביעת רשימת הנושאים, עוד בטרם הגיעו לשוויץ. ואז היא כבר נזכרה עבור המחבילה בז'נבה, על ידי המזכיר הראשון בקונסוליה אל סלוודור בעיר, היהודי ג'ורג' מנטלו. אותו אחד דאג גם לסדר לו אשרת כניסה ולהוציאו מההסגר בקו. באמצע אוגוסט 1945 יצא רבי אלי מסאטמר, יחד עם כמה מאות מניצולי רכבת קסנר, ללמד טרנטו בדרכם לארץ ישראל. ב-30 באוגוסט הם עולים על אונייה וילדורן, שהגיע לחיפה בשני בספטמבר, לאחר כשנה. אחרי שנה בארץ יצא למסע גיוס תרומות בארצות הברית, הגיע לנמל ניו יורק בשנה תשזיין, למרות שבתחילת החלטת את שיעותו כזמנית, אבל רבנים מקומיים הפעילו עליו לחץ כבד להישאר ולהנהיג את הציבור באמריקה. לבסוף נותר שם, הוא מלווה בידי 70 חסידים שהתיישבו איתו ביחד ברובע וילנסבורג שבברוקלין. שם הוא מתחיל מחדש את חצרו. קבוצה זאת הייתה הגרעין המייסד של קהל התאבלב דה סאטמר, שנוסד בכל המועד פסח תשח. באותה קבוצה התאגדו באותה שנה כמלכר דת. בתקנון שהתקבל בניסן תשי"ב נקבע כי אדמו"ר מסאטמר הוא בעל הסמכות הדתית העליונה על כל חברי הקהילה והדמות היחידה. ב-1951 נבחר לחיים בתפקיד סמלי של נשיא העדה החרדית בירושלים, אף כי הוא היה מתגורר בחוץ לארץ, תוך סיכום שיבקר בארץ ישראל אחת לשלוש שנים. הוא כלל כל כך קיבש את ההסכם במלואו, אך ביקר בישראל ארבע פעמים בשנת תשי"ב, תשט"ו, תשי"ט, תשכ"ה. על הביקור שלו בתשכ"ה נשמע בהמשך. לאחר פתיחת הרב זלי גרובר בנגיס, 1953, מונה אדמו"ר מסאטמר גם לגייבד. בתקופה זו הנהיגו את העדה בפועל הרייבדים שלה, וב-1955 הקים הרב תלית בו את הסתדרות הרבנים בארצות הברית ובקנדה שבראשה הוא עמד. בואו נצא לאחד מהשירים שסתנו.
Thank you.
אחרי ששמענו קצת את ההיסטוריה של חסידות סאטמר, של אדמור מסאטמר, אנחנו חוזרים חזרה אליך, שוב לילה טוב ומוישה גולדס.
לילה טוב, גליס, לילה טוב לכולם. מסתר הפרשה, פרשה ישראל. ראה, אנחנו נוצאים לפניכם היום, ברכה וכללה. הספרונה אומר של יהודי, אין בחירה לחיים בינוניים. כך גזרה ההשגחה, שלא יהיה דרכו של ישראל בינונית, כרקן של שאר האומות. אלה יש להם שתי קצוות, ברכה, חיים של רוב טוב והצלחה למעלה מדרך הטבע, וחלילה להפך כללה, חיים של מחסור. ועל זה אמר הגאון מווילנה. בגלל זה כתבה התורה, ראי, לשון יחיד, שאדם יבחר לעצמו את הדרך ולא יסתמך על אחרים. אבל השם צוד פירש את הפסוק בתהילים, השם צלחה, שהקודש ברוך הוא כמו צל, צל של האדם, כמו שהצל שמשתקף, משתקף מהשמש, או אז עץ שמסתיר את הצל, רואים בדיוק את העץ, ככה האדם מסתיר את השמש, הוא עושה את הצל בדיוק בצורה שלו. כך הפירוש, השם צלחה, והוא עושה מה שאתה עושה. אפילו שמזונותיו של אדם קצובים למראש שנה, אם לטוב או חס ושלום להפך, עם כל זאת יכול האדם עם ההנהגות שלו להפוך מידת הדין לרחמים. וזה מרמז לנו הפסוק. והי, מי שרואה בשכלו יכול להבין אנויכי, נותן לפניכם, כמו שאדם מתנהג עם האנויכי, האנויכי השם לקחו, כך חודש בוח מתנהג איתו, ונותן לו את השפעות הברכה. חשוב בהמשך בפרשה וברכתיך בכל אשר תעשה, יש סיפור ירושלמי לרבנית שלו, בשביל שמחה עם זונפלד, שהיא דפקה בדלת של השכן וביקשה חתיכת לחם. אתה בטח מכיר את הסיפור הזה. השכן נתן לה, אבל הוא היה מאוד סקרן לדעת מה היא עושה עם הלחם. הוא עקב אחריה והוא ראה שהיא נכנסת הביתה ונתת את הלחם לבעלה, לרבי שמחיים, לרב. היא פורצת בבכי, היא אומרת לו, לילדים אין כלום, מה לאכול, מה יהיה? רבי שמחיים מלמד לעצמו, נו, חשבתי שלרבנית שלי יש גם את מידת הביטחון כמו שיש לי. אבל אם ככה מצב שלא מחזיקה מעמד, אני מוכרח לצאת לחפש פרנסה. הוא לבש את המעיל ויצא החוצה, והשכן ממשיך לעקוב אחריו, והוא רואה שהוא הולך ברחוב, פתאום מתכופף ומרים שתי מטבעות זהב שהיו על הרצפה. חוזר הביתה, נותן את זה לרבנית, ואומר לה, כתוב ורחתיך בכל אשר תעשה. הנה תראי, השם לא עוזב אותנו באף מצב. יש גם כן בפסוק של הפרשה, נתון תיתן לו. גם סיפור ירושלמי שזה רב שלח לעשות הצדקה, הוא הגיע לאיזה עשיר שהיה תלמיד חכם ביהודי הספר. העשיר ביקש מהרב שיגיד לו איזה הברקה, איזה דבר חידוד בתורה. אז אומר לו, אמר לרב שיגיד לו בכל התורה כולה איפה שיש אותיות א' ב' שתיים ביחד, שתי אותיות ברצף. והוא התחיל להגיד א' והאלפך חוכמה, בשבתך בביתך, שתי ביתים, מעקה לגגך, או בן דוידוי, וישכב במקום ההוא, היי, ווי העמודים, מזוזות ביתך, חוך ונזם, והיו לו תטפות, ובחרת בחיים, ככל היצא מפיו יעשה, ככל זה שתכף, וללוי אמר, ממלכת כהנים, ושיננתם לבניך, זה נון ננתם לבניך, ויישום מרמסס, רק אותה עין אמר שאין. והמשיך, אחרי עין הולך ספי, חופף עליו כל היום, ותקעתם בחצוצרות, חלקס מחוי כקספון, ומרו את חייהם בחצוצרות, הותקעתם בחצוצרות, חלקס מחוי קק, תרשום, יש טעות, ומרו את חייהם, זה רב ירושלמי, חייב להיות נכון, שיש משזור, כשהוא הגיע לא צף, הוא נעצר, הרב אומר לעשיר, עכשיו תיתן את הקשר לצדקה, ואמר לו, נוסרין ציצין, כתוב פעמיים, תיתן לי כפול, כי כתוב שתי פעמים. אז השיר כבר התחרט שהוא ביקש את החוכמה. צריך לשנות פעמיים. הרב גלס, השבוע שאתה בחרת לנו, סאטמו בירושלים, אז אדמור מסאטמו שעלה לארץ ישראל בשנת תשעים ו', נכון? הוא התיישב בבית ישראל, בשכונת בית ישראל, לא באולם בית ישראל. והוא היה שכן רב חיים ברים היה אז גר בבית ישראל, הוא היה שכן שלו. זה היה ברחוב שמעון רוקח, כמה שאני זוכר שפעם סיפר. והוא סיפר שהוא נמשך לעשות מרוב בגלל שלושה קצרים שהיו לו. הוא הגדיר את זה קצרים. הוא היה חסוירו, היה לו קדושה מיוחדת, והיה לו קול מאוד נעים בתפילה המיוחדת שהייתה לו. רב חיים סיפר שהוא נמשך עליו להסתופף אצלו, הוא היה מתפעל מהעבודה שלו בלי שום התפעלות מדברים מסביב, רק בלתי לשם לבד. הוא היה חוזר בתפילותיו על כל מיני קטעי תפילה שהוא שמע מעשת מרוב. היה לו קטעים מיוחדים בנשמת כל חי, שב הסנים, התוסישמע, היה לו זה משהו מיוחד, בתפילה של יצרו את המילים, אין ארוך רחוע השם אלוקינו בואי למזה. ורב חיים אמר, מתי שישב ולמד, והתקשה להבין איזה טויסוס או משהו, עמוק בדברי אחד מהראשונים, היה מרים את הראש לשמיים ואומר את השב הסנים, התוסישמע, בנוסח של עשת מרוב, ואומר שתמיד אחרי התפילה הזאת הוא היה מבין את מה שהוא רצה להבין. מתי שהוא היה אז בירושלים, היו לו רק כמה עשרות אנשים, ולפעמים היו צריכים אפילו להשלים לו מניין. אחרי שהוא נסע לאמריקה והוא חזר לבקר בארץ אחרי שנים, הוא הגיע כמו איזה מלך בגדוד, וגם כן אז האנשים הקבועים שבאו אליו אמרו שאפילו שהוא בא עם כזה קהל גדול, העבודה של התפילה שלו לא היה שום הבדל מאז שהוא גר בארץ ישראל עם הקצת אנשים. אותו התלהבות, אותו ענבה, אותו דבר, כל דבר. וסיפרו בירושלים שעשת מרוב פעל הרבה ליהדות החרדית להישאר בדרך ישראל סבא. בזמן ההוא שהיה את הרוח הלא טובה, הוא אמר משל, כמו שחבית מתגלגלת בירידה של רחוב זונתן לכיוון שמין הנובי, ומישהו שם אבן באמצע הדרך והחבית נעצרה. כך היה זה רבי מסתנו. הדרך שלה הייתה דרך הכנועס, והוא נלחם בעיקר נגד השפה של העברית, שהוא היה אומר תמיד שער לחרית בעברית אין. וסיפרו שפעם נכנס לו יהודי עם הבן שלו לקבל ברכה, הרבי דיבר עם הילד, הוא שאל אותו באיזה כיתה הוא לומד. הילד ענה בכיתה ח', הוא ענה בעברית ח', אתה יודע. אז הרבי אמר לו, קצצים מפני בני ישחץ. הוא לא נתן בכלל את המילה בעברית. כמו שאמרנו בפתיח, שהשבוע ניתן מתכונים של מאכלים שהם נוהגים לאכול בשבת בחצר חזות סטנו, שבעיקרן זה היה מבוסס על אוכל הונגרי. דג היו לוקחים ראש גדול, מה פרוש ראש גדול, חותכים את הראש לא בקצה שלו, אלא משאירים פרוסה של, כאילו פרוסה של דג, ככה הראש יוצא גדול יותר, וממלאים אותו כמו גפילטע פיש. אני עושה את זה כל שבוע, יש אנשים שבלי זה לא עושים את השבת. אז את המילוי שלו, הדג ההונגרי, זה כאילו דג טחון, אתה שם לי שיש לו מזל דגים בזמן האחרון, לפני חודש אדר. קילו דק תחון
בערב ראש חודש אלול, אנחנו לדגים ודגים לנו,
אנחנו לדגים טוב מאוד, מצאתי לחיזוק. אז צוחנים את הדק פעמיים ושמים אותו בקערה, מוסיפים שתי בצלים מגורדים חיים, אחד גזר מגורד, קצת סלרי וחצי כוס קמח מצה, שלוש ביצים, שתי כפות סוכר, בוא נגיד מלח כפית וקצת פלפל לבן ורבע כוס מים. לערבב לעיסה טובה, אפשר במיקסר, במהירות איטית, לעשות את העיסה לשעה, ובינתיים לבזוק מלח בראש, ברב של קופ, כמו שאמרנו, אחרי שעה לשטוף את הראש, ולמלות מהמילוי, מהצד הפצוח, כך שמתמלא המנה והראש. ומה שנשאר מהעיסה, עושים קלופסים. בסיר שמים את המים, בישור רגיל, בצל חצוך, גזר חצוך, סוכר, מלח, פלפל, והחידוש בהונגרי זה קצת פפריקה. וכמה גריבולי סלרי. מרתיחים, מכניסים את הדג, את הראש ואת הקלופסים, מבשלים על אש נמוכה, 3 שעות, מקררים, עושים בזהירות לכלי, ויוסקים מהרוץ עד מעל. וזה המנה דג ש... עד היום עשת מחסידים מקפידים לאכול כל אחד, לא רק הרבי. כתוב בפרשה, כפתוח תפתח את ידיך. מספרים של הספציפיקר נכנס יהודי לבקש ברכה על משפט קשה שיש לו. אמר לו הספציפיקר שייתן צדקה וינצל, וינצל מהמשפט. זה מה שעשת מור ויאמר כל הזמן אם אתה יודע. והמשפט היה בבית משפט בנמל ביפו. וכדי להיכנס לבית משפט היו מדרגות שהיו עוברים בחלקם מעל המים, מעל הים. השליח של בית משפט שמבריק את התיקים עם כל המסמכים המרשים עלה המדרגות להגיע לבית משפט, ואחד המדרגות השתחררה מהמקום, נשברה, והוא נפל המים עם התיקים. החיצו השליח בקושי הצליח להוציא את עצמו מהמים, אבל התיק עם כל המסמכים נעלמו בים. כמובן שמשפט בלי התיק אי אפשר לעשות מחוץ ראיות, והוא יצא זכאי. כשסיפרו את זה לשפטיף כמה שקרה, אז הוא אמר, זה דבר פשוט מאוד, טעמי המקרא על פוסויח צפצח זה דרגו צביר. כשנותנים צדקה המדרגה נשברת. לא אמר את זה בפשטות. מרק אוף צח, שזה קצת שונה למרק שאנחנו רגילים, טעם מעודן ואולי כדאי פעם לנסות. אז אם מדברים על 8-10 מנות, שמים בסיר 8 מנות אוף, איזה חלקים שרוצים, שתי בצלים שלמים מקולפים, שתי שורש פטרוזיליה, בשפה הישראלית זה נקרא גזר לבן, אחד ראש סלרי, 5 שיני שום שלמים, שתי קולורבי, אחד פלפל ירוק, אחד עגבנייה, זה מה שנותן את הטעם השונה, וחצי חבילה גבולי פטרוזיליה. להוסיף כמה גרגירים של פלפל שחור, מלח לפי הטעם, צריכים לצום מה העופות משפיעים, ומוסיפים מים, 2.5-3 ליטר, מרתיחים, נוצר מעל הבשיר קצף לבן כזה, מורידים את הקצף בזהירות, ואז מנריחים את האש ומבשלים שעתיים. בהגשה הגישו את המרק עם מטריות, בובס, זה נקרא בונדלח, את הבובס גם כן לבשל לאט, שיהיה שלם ולא דייסה, וגם כן מה שהקפידו מאוד זה להגיש גם כן עם צנון רצח לך, אתה יודע, מגורים אוכלים המרק צנון, ואחד מהסיבות שאוכלים את הצנון זה נקרא רד ארלך, נקרא רצח לך, רד ארלך. אתה יודע שהרב מסת הקפיד מאוד לאכול את הבונדלך, והוא אמר שזה בונים אתם לשם לקרחם, בונדלך אמר בונים אתם לשם לקרחם. ובשבת אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, השרביט של מלך וגוי של שבת על חיי המיטה, אבני ישראל בתור בנים מותר לנו להשתמש בשרביט. היה הנוסח שלו, אני גם ראיתי פעם שהדורון הרבס מאוד הקפידו שיהיה להם בונדלך בשבת. כנראה מנהגים מכל מיני אנשים. יש איזה סיפור, איזה יהודי שלא יחסית סת פעם, הוא היה משהו חולה מאוד, והרופאים חשבו שזה מחלה רצינית חזו שלם. הוא נבעל, הוא החליט ללכת לסת מרוב, זה היה במוצאי שבת אחרי שבועס, מיד אחרי מלחמת ששת הימים. ואז הרבי מסת במסעודה שלישית, דיבר נגד הניצחונות של הציונים, זה היה הכיבוש של הציונים וכל הדברים האלו, ובאמצע שהוא דיבר הוא אמר, מי שלא אוחז ממה שאני אומר ורסה אל תשבו סבזוג זול גרינפנדו גזונטרט לחיים או לשולם, שילך מפה, איך אומרים בעברית, גזונטרט לחיים או לשולם, אור זה חלק. בקיצור, היהודי הזה שאולי היה חסיד סאטמר, הוא היה רציני כזה, הוא שמע את המילים האלו, והוא לא אחז מהשיטה של סאטמר, הוא פשוט קם והלך. הרי במה שילך מפה ויהיה בריא, זה הגזונס. הוא הלך וזה היהודי הזה, אחרי זה בבית, עשה בדיקות והיה בריא לגמרי. אז הרי זה הגזונס הרי. מהדיבורים של סאטמר. המנה של הבשר שהגישו בליל שבת, זה ממש מעניין. הגיש זה על קיגל. אז הבשר היה מעודה בסיר לחוד, כאילו עם בשר חתוך, עם קצת שמן, מעלים את הבצל, שמים את הבשר מעל, זה יכול להיות מספר חזה, מספר 3, או שפונדה, ככה קוביות, מעדים את זה מהבצל ומוסיפים שום. קימל חייב להיות איזה, בוא נגיד לקילו בשר איזה חצי כפית קימל, מלח, פפריקה, מערבבים, מוסיפים קצת מים ומבשלים מלא שטנה ומעבירים לפלטה. אבל זה הגישו על קיגל. הקיגל היה מיטריות, גם כן קוגל הונגרי, מבשלים חבילה יטריות 400 גרם לפי ההוראות, שוטפים, מסננים, שמים בקערה, משכימים שתי כפות סוכר בארבע כפות שמן שנהיה קרמל, יוצקים על היטריות מערבבים ומוסיפים מלח, פלפל, בוא נגיד מלח זה 13 כף, פלפל זה חצי כפית, וחצי כפית שום קטוש, זה 50 גרם מרגרינה מומסת. לערבב ולהוסיף ארבע ביצים, הופכים את זה בסיר, במחבת שיצא שטוח בגובה 7 סנטימטר או בתבנית עגולה. ובהגשה שמים את הקיגל שלם, כמובן מוצאים אותו מהתבנית, על צלחת או על כלי אחר עגול, ומעל הקיגל הזה שמים את הבשר מהגולש ועוד אוף שיתבשל מהמרק. הגשה מעניינת. ועם התבשיל הזה גם הגישו תבשיל של כנפיים וגרון כמו גולש, שזה קראו גדישחס. זה עוד פעם בשל וסיר, כנפיים, גרון, מאדים, מטבלים פפריקה, קצת הפקת מרק, פלפל, מלח, שום, כף רסק עגבניות, קצת סוכר, מערבים, מוסיפים תפוחי אדמה, מים שיחסה ומשים עלי שטנה, שעה מעבירים לפלטה. ואת המאכל הזה הוא אכל גם שבת וגם ביום טוב. וזה הגיש עם הבשר, הגישו גם את זה, ואת הסרף וכמובן את הרשק תפוחי עץ. כתוב בפרשה, לא תעשו כן להשם אלקיכם. הרוב שצרה בישב פעם בסעודה, הוא היה מאוד במצב רוח מרומם, מעבר למצב הרגיל. שאל את התלמיד שלו למה הוא כל כך שמח. אז הוא ענה שהוא שמע שהגיע אדם צדיק לבזני של מעלו, ויצא בדין זכאי, חוץ מזה פגם קטן שפסקו לו שהוא צריך להיות שעה אחת בגיהנום. הגיעו מלאכי רחמים ואמרו שעניות מצילה מגיהנום, והאיש הזה היה אני מרות כל החיים. אפילו נעליים בבית היה להם רק זוג אחד, וכל אחד שיצא מהבית לבש את הנעליים מתי שהוא יצא.
חוץ מפעמיים בשנה.
מה זה?
חוץ מפעמיים בשנה ביום כיפור תשעה באב.
אז לא, אז לא היה.
אנחנו יחפים.
טוב, זה רק כדי להמחיש את העניות. כן, אז המלאכים אמרו שהצדיק הזה, נכון שהוא היה עני, אבל לא היה אכפת לו מהעניות שלו. איך אומרים? זה לא נקרא ייסורים. הוא קיבל את זה באהבה. בקיצור פשפשו ומצאו שפעם אחת הוא הלך ברחוב ובטעות יצא לו הנחה מהפה, מדברים מהקרחץ. ואם הוא עשה קרחץ כנראה שהוא ירגיש כן את העניות שלו ויכול לפתור אותו מגיהנום. וכך היה, הרוב שצרמה נהניתי מאוד מהסיפור הזה. למה? כי על ידי זה אני מפרש את הפסוק לא יתעשו כן להשם אלקיכם. אל תגיד על כל דבר כן, 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 זה בסדר. מותר לכם גם פעם לפלוט איזה הנחה, איזה קרחץ. קרחץ יכול להציל לפעמים. יש את המושג של הצימס. צימס, כולנו חושבים שזה גזע מתוק. צימס זה ביידיש צימס, כאילו תוספת לאוכל. והצימס, כל אחד היה אוכל אחרת. הוא היה אוכל גם פרפל וגם רסק תפוח עץ וגם גזר ממושב בדבש בסוכר. והמעניין שאצלו לגזר היו קוראים גולדן רנדח. כי זה עגול, פורסים פרוסות גזר עגול ומבשלים את זה ככה בבישול עם הסוכר בדש עד שזה מזיב. אז קוראו לזה גולדן רנדח. למה אני מדגיש לך את הסיפור הזה? כי מספרים בסטנר שגסל דרגר הידוע הוא קיבל סת מרוב שריים מהגולדן הרנדח האלו, ומזה הוא נהיה עשיר. הוא אמר לו, ריד את גולדן הרנדח. וההכנה של זה, אנחנו לוקחים גזרים, מקלפים אותם, חותכים אותם פרוסות עגולות, לא לקחת גזר גמדים, עושים גולדן רנדך, צריך את מטבעות גדולות. ומבשלים את זה במים 40 דקות ומסננים. בסיר שמים רבע כוס סוכר, 3/4 כוס דבש, 50 גרם מרגרינה, וקליפת תפוז מגורדת. מערבבים עד שהכל נהיה נמס, מוסיפים את הגזר ומערבבים, מוסיפים שתי כוסות מיץ תפוזים, מבשלים את זה איזה חצי שעה ומעבירים לפלטה. ואז יוצא... זה יוצא מבריק, כן, צימא, זה גולדן רנדך, תאכל מזה הרבה הרב גרינס, שיהיה לך ברכה.
הבנתי. ומי שלא עושה סוכר, מה יעשה?
הוא... עכשיו סיבכת את הברכה.
ישים סוכרזית.
סיבכת את הברכה, זהו.
טוב.
באחד מהביקורים שעשת מרו בארץ ישראל, הוא היה עם קבוצת חסידים. הם נסו, הם נסו למקומות הקדושים, אז שהיו בצפת וטבלו במקווה של הארי, אחרי שיצאו, אמר לו אחד המקורבים, רבי, איכו שאני שתם אונצ'יבה, אני לא ימות בלי תשובה. אז אם אני לא ימות, אז אני אזכה, אם אני לא אעשה תשובה, אז אני אזכה לאריכות ימים. הרי כתוב, מי שהולך למקווה הארי, לא עומד בלי תשובה. והרבא לא חשד בי שאני יחזור בתשובה, אין סיכוי. אז אם ככה אני אריש ימים. אסת מורו ענה לו, אתה באמת לא תמות, אספייגר, איך אומרים בעברית?
שמה?
אתה לא תמות, אספשטם, אספייגר, זו הפייגר. יש דברים שאין לה לסבר בעברית. הוא הסביר לרבא שהוא לא היה מושאל אותו למה, כנראה לא יעשה תשובה. מה נכון, לא תמות, אספייגר. איך אומרים בעברית?
תתפגר.
תתפגר, אופציה. בשיצור, אתה אמרת למנה האחרונה, אבל יש עוד דבר שהיה אוכל בעוד השפיד, זה היה כבדים. גם כאן לבר לך, לבר לך, אכל גם בלילה, גם בבוקר, כבד מצוגן, גם כאן ציגנו, ובשלו את זה אחרי זה ביחד עם ירקות, עם תפוח עץ, וגם כאן דבש היה צאצא עם עוד. אבל אנחנו נצא למנה האחרונה. קומפות של פירות. אז ככה, 5 תפוחי עץ מקולפים.
איזה תפוחי עץ?
להוציא את הגרעינים.
איזה תפוחי עץ? לא משנה.
גרנד.
כן.
ולעזר עם התפוחן אפשר. 5 אגסים מקולפים, חצויים. ובסיר שמים 2.5 כוסות מים, חצי כוס סוכר. פה אתה יכול להחליף את הסוכר, מה אתה רוצה. מקל קינמון, להרציח, לבשל עד שהכל נמס. מוסיפים את הפירות, מגרדים קליפה מלימון אחד, חצי כוס יין מתוק, עדיף שיהיה יין לבן מתוק, מבשלים רבע שעה, ואז מוסיפים איזה 8 שזיפים בלי גרעינים, מבשלים עוד 10 דקות, מקררים ושומרים את הפירות עם הנוזל. והארכת מורו והקפיד מאוד שבקומפוט יהיה גם שזיפים, הוא אמר שזיף זה שמחה. יש גם כן, אני יודע, פצ'ה שהיו אוכלים, אני יודע, אנחנו נשאיר את הסור לעוד איזה שידור פעם עשת מרוב. אנחנו נסיים עם משהו מעניין מעשת מרוב שאמר על הגמור המסכת שבס. כתוב בגמור, כל המענק את השבת נותנים לנחלה בלי מצרים. והוא אמר שלמילה מצרים יש שתי משמעויות. משמעות אחת, מצרים, מצר זה נקרא גבול, שנותנים לנחלה בלי גבול. משמעות שנייה, כמו שכתוב, כל המצר לישראל נעשה ראש, שהפירוש מצרים לישראל, ומי שמענק את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. הכוונה נחלה זה ירושלים. אומר, הכוונה נחלה זה ירושלים, כשבשכר שמירת שבת יקבלו נחלה. הכוונה שיזכו לנתינת ירושלים בלי מצרים שעליה, שיפטרו מכל המצרים וכל המעיקים לישראל ולירושלים. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום, ושנזכה לירושלים הבנויה.
אמן, שזכותו תגן עלינו.
זכותו תגן עלינו.
אמן, תודה רבה.
כל טוב, אפוא לך לחודש, כל טוב.
Tom khifu bulakh kaba parisu bulayu ni vayudayu shkhulu avyoy lo yisiru levayso ba mishule bi khol paysalu mishule
השקפתו, השקפתו של, של אדמו"ר מסאטמר היה מן החריפים שהביא מתנגדי הציונות והציונות הדתית. הוא נהג תמיד להתפלל לביטולה של מדינת ישראל. הוא ראה בציונות הגורם מפריע לחיי שלום עם הערבים, גם את המקור של כל הרעות שקרו להם היהודי במאה האחרונה. הוא טען שהשואה בא כעונש מהשמיים על הרצון לכונן שלטון יהודי. לדבריו מעשה זהו איסור גמור הסותר את שלוש השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. אבל את הנימוקים של התנגדות לציונות במדינת ישראל הוא פורש בספרו ויהל מוישה שיצא לאור בשנת תשכף. בספר זה הוא גם קובע כסוד דבר בעברית המודרנית שאותה אנחנו מדברים עכשיו, שאותה הגדיר כשפה שבדור שהיא מליבם. לאחר ניצחון מלחמת ששת הימים הוא חיבר את הספר על הגאולה ועל התמורה כדי להרחיק את הציבור מהזדהות עם המדינה. הוא נתן הסכמה לשתות תוכנות לרשות העיריית בני ברק, וזה הביאה לביקורת מצד שחלק מטורי קארטה שיצאו בקרוז רבנו שר מהדרך. אחרי מלחמת ששת הימים כשטורי קארטה התשיתפו פעולה עם הערבים, אמר שאינם טורי קארטה אלא מחריבי קארטה. לאחר מספר שנים הורחקו מהקהילה חברים שהשתתפו בהפגנה יחד עם אנשי פתח. ההתנגדות הציונית הביאה אותו גם להתקפות אישיות על רבנים מסוימים בספרים שלו, בכל מה שהוא כתב. יש דבר שאני פעם שאלתי את הגאון רבצל ז'ולטי, רבה של ירושלים, מתי יבוא המשיח. אז אמר לי, בסרואל יש שלוש תנאים. התנאי הראשון זה שהתפיסו את השף שמייצר בתרגום לאידיש, שאת הנועם אלימלך יעשו בניקוד, ושמוסד הרב קוק התפיס את ויהל מוישה של אדמו מסתנו. אז שני דברים כבר התקיימו. הנועם אלימלך כבר תורגם, יש לו ניקוד, השף שמצא תורגם ליידיש, עכשיו צריך שמוסד הרב קוק ידפיס את הספרים של אדמור מסתמר, ויהל מוישה, ואז יבוא המשיח. יש הרבה סיפורים שנסדרו מסביב לדמותו של רבי אל טייטלבום, כשהוא ביקר פה בארץ. אחד מהם בביקור האחרון שלו בתפשין כבב, ביקש ראש ישיבת חברון הגאון רבי חזקאל סרנה, שהוא רוצה לבוא לבקר את האדמור מסתמר. אמרו לו בבקשה, שני בחורים ליוו אותו, אנחנו מכיר שמו ואום רביץ, ואז הודיעו לו אדמור מסתנו, והוא אמר שיבוא. הוא הגיע אליו לרחוב עינם ילין, שם היה בבית של דיבי שם שוורץ. הרא גונר, הראש שיבת חברון נכנס, וברכת שלום וידידות אחד לשני ולחיים, ואז אומר ראש שיבת חברון, קצת מרוב, יש לי שאלה לשאול אותך. סוף פרשת בלק היא סיפור של פנחס. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, עושה קנאות, דוקר את זמרי בן סלוד, דוקר את המדיינית, וגורם לקידוש השם גדול, קנוי. אבל אז מחכים שבוע שלם, וקוראים פרשת פנחס, פנחס בן אלעזר, עם כל השכר שהוא קיבל. למה זה לא הולך ביחד? למה הסיפור של פנחס צריך לגמר בתוך פרשת בלק? ופרשת פנחס צריכה להתחיל משהו אחר. אלא מה? אומר ראש שיבת חברון, רצו לראות אם הוא קנאי אמיתי, אם הוא לא רץ לעיתונות, לתקשורת, לספר לכולם שעשה מעשה קנאות. רוצים לראות את הקנאי שלו. הרב מסתנו הבין מיד את מה שאמר רב חזקאל סרנה, ואמר ראש שיבה, אני רוצה להגיד לך, אמר את זה ביידיש, אני אתרגם את זה לעברית. בחדר לומדים פרשת השבוע. רב רגיל לומד עם הילדים עד שני. רב יותר מוכשר יכול ללמוד עם הילדים עד שלישי. רב יותר מוכשר מספר להם גם את הסיפור. עכשיו, אם יקראו פרשת בלק ויקראו את הסיפור של פנחס ואת השכר שלו ואת הכל, מאיפה ילדים ידעו מה זה קנאות? לא יודע אף פעם מה זה קנאות, אמיתית. לכן חיכו שבוע, ואחרי שבוע קוראים את הפרשה של פנחס כדי ללמד את הילדים מה זה קנאות אמיתית. אנחנו עוברים לעוד שיר אחד משירי חסידות סאטמר.
kadai shvi korweloy kalshoy mayr shabo kados oyoyoyoy may kha Doi har bai mi o o o i Al pi po o lo Ish al mach na hi ve ish al di glor Doi הוי השם המחכים מבניין נריאי ויום השבס קוידש סיסי ושמחי כמקבלה מתנך ליאי Come see thy chem koidesh Bimri luahai Uri chashay masher nuhu samnichu Asher nuhu samnichu Liyahamo bubo yisruhuai doy shayashem zerav ruo moya voy hamachen lutzay is minashabo im ma Smaichem l'shomeroi Eliyurai v'arivoi Zeh yoyim usu Hashem La ra 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 doi lelo Oy zeh mit eras moyshe bemiyit vasha bobos girisu garisu lyo imashvi khalo marasehyo mashibutsu Tehoire mirushio vikachio Bemamar kalasherusu Vachalelukim ayoy mashvim lachtovoya sherusu Oyoyim kudashi Yatsayisoy Kozeraya Gevichabdi Kidvara Melech Veduso Ohoy Luniach Boy Belismoya Ohoy Besanigub Choy Beshuso Kola das Yisruai Ya Ya Si Yoisoi Deishen ma yisei chu ונחל אדוני יחוס השקי. שלום, שמי יהודה. גם אני פרסמתי בלוח הארץ ומחרתי.
לוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. דירות, כלי רכב, יד שתיים ועוד. חייגו עכשיו, 03-80-5-2.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029. כוכבית 3029.
מבצע מדהים לבין הזמנים. מזרני היוקרה של סימונס בהנחות ענק בעולם המזרנים. עד 50% הנחה, וגם כפל מבצעים ומתנת כלולות מפתיעה. אל תתפשרו על טיב השינה. סימונס, המזרן הטוב בעולם. להשיג בעולם המזרנים. בירושלים, כיכר דוד כהן נביאים 86. בבני ברק, כהן נאמן 62. ברמת בית שמש, נחל זוהר 4. ובאשדוד, רשבי 15.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לפני כמה שנים, מה שקורא להם זה כבר 10 שנים, נסעתי לארצות הברית בשליחות מיוחדת. אחת מבנות ישראל פה בירושלים ידעה מהדרך, והיו צריכים לנסוע, להציע אותה מכאן כמה שיותר מהר מארץ ישראל, לשלוח אותה למשפחה, למשפחה אומנת בארצות הברית. ואני התנדבתי, וההורים הוציאו מהחשבון שלהם $5,000, שם מה שקרה שברו חיסכון, כרטיס בשבילי, כרטיס בשביל הבחורה, וקצת להתחלת הדרך, זה המשפחה שמאמצים אותה. יצאנו לדרך, נסענו לארצות הברית, חיכה לי חבר טוב בשדה התעופה, ונסענו שם לעיירה בשם פלטבוש, ושם הייתה משפחה שימצא את הילדה הזאת. המשפחה ימצא אותה, ואנחנו החלטנו שאנחנו נסים למונסי עד הערב, ואחרי נחזור חזרה לראות איך היא מסתדרת. בדרך שאני חושב למונסי, אני אומר לחבר, תשמע, מונורו זה בדרך. בוא ניכנס, נגיד איזשהו קפיטל טילים על ציונו של אדמור מסטמר, שיצליח הקדוש ברוך הוא את המשימה, את השליחות שאנחנו נוסעים. נסענו, הגענו לשם לבית העלמין, הוא יושב בחוץ ברכב, אני נכנס לפנימה, 10:00 בבוקר, אין אף אחד, רק ברק, האויל ריק, מעל הציון, מעל המצבות יש ארונית קטנה עם ספרי תהילים, אני מוציא ספר תהילים, ואני אומר כמה קפיטלך תהילים, גמרתי, שמתי את התהילים חזרה לארונית, אני מסתובב, מאחורי עומד איזשהו אברך. נראה חסיד סטמר, אומר לי שולם עליכם, שולם עליכם. אומר לי, באת לאיזושהי חתונה, אמרתי לו, באת לעשות איזשהו מוסד, אני אומר לו, לא. אז בשביל מה באת? אמרת לי, יש איזשהו עניין. מה העניין? אמרתי, לא משנה, לא, חשוב לדעת בשביל מה באת. סיפרתי לו על מה העניין, אמר לי, נו, אז בטח ההורים שברו תוכנית חיסכון, בטח הם עולה להם כסף כל הסיפור הזה. אמר לי, באתי נכון, הוא הוציא חבילה של דולרים מהכיס, נתן לי, אומר, אני רוצה לשתף במצווה. אמרת לו, שכוח. הוא יצא מבית הקברות ועזב, ואני התעכבתי עוד בשירותים שם, ויצאתי לרכב, ואני אומר לחבר שלי, תשמע, הסיפור זה וזה וזה וזה, מה טוב? תספור את הדולרים, כמה דולרים יש לך? ספרתי, 5,000 דולר. נסענו חזרה למונרו, לבית המדרש, לחפש את המדרש, בסופר, במקווה, לחפש את היהודי הזה, ולא נודע כי בא אל קרבנה. בן אדם לא היה, לא נמצא, וזה סיפורו של, של המשך של חסד גדול שיש בחסידות סאטמר, שעשה אדמו"ר מסאטמר. בירושלים היה הרב מצ'יבין, הרב מצ'יבין דמות מאוד מפורסמת ומאוד ידועה, והרב מצ'יבין הלך לעולמו, והדירה הייתה שייכת למשפחת בוקסבוים, הרב יסי בוקסבוים, משפחתו, זה היה שייך לאבא שלו, ואז הוציא את הדירה למכירה, ואמרו, בדירה הזאת הייתה הרי כזאת חשובה, ששם גר הרב מצ'יבין, שם היה בית דין שלו, שם היה בית מדרש, שם מסר שיעורים, דירה מאוד חשובה, מי שיגור בדירה הזאת, היא סגולה להצלחה, לכל. והיה כל מיני אנשים שרצו לקנות את הדירה, ובסוף זה נשאר עם שניים, אחד זוג ששנים להם ילדים, ואמרו להם שאם יוכלו לגור בדירה של האדמור מסאטמר, שהאדמור מצ'יבין, שהרב מצ'יבין, בדירה הזאת יהיה להם, הקדוש ברוך הוא יעזור להם. ההצעה השנייה הייתה של יהודי זקן, בן 80, שצריך לבוא לניתוח די מסובך, והרופא אמר לה, הניתוח יכול להצליח, אבל לא יודע אם תשתה בחיים מהניתוח הזה. אמרו לו, לך תיקח לדירה של הרב מצ'יבין, שם תגור שם, הקדוש ברוך הוא יעזור. הלכו לשאול את מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, למי למכור את הדירה, לזוג הצעיר או לידי הזקן? ומרן רבי שלמה זלמן אוירבך אמר למכור לידי הזקן. הזוג הזה שילך לרופאים, שילך לתפילות, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שיתאמצו במקום אחר, לא בדירה הזאת. וכך היה, הזוג הזה קנה דירה בבית וגן, ברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר, טיפולים, עניינים, ברכות, תפילות, רבנים, ויש להם ילדים. בדירה נכנס לגור היהודי הזקן הזה שעבר ניתוח והוא חי עד גיל 106. הוא נפטר לפני כמה שנים, ליהודי הזה קראו הרב שאול ברך. מי חסידי סאטמר? חי עד 106, הלך כל בוקר להתפלל בשער חסד ותקנס את הקלחסידים, וחי ברוך השם בסדר גמור. עכשיו סיפר את הסיפור הזה גם הרב אבו יוסף לייזרזון, שלח פעם אחת לראות את התופעה הזאת. עכשיו הידיע זה, אני פעם גם אחת הלכתי לראות את זה, ופעם אחת כשהייתי שם אצלו, אז הוא סיפר לי שהוא היה חברותה של אדמו"ר מסאטמר. והם פעם אחת הלכו לבית העלמין, לקבר של הרב שלהם, בעל הרוגס הבויסם, הם הלכו לקבר שלו, כשנכנסו לבית הקברות, אדמו"ר מסאטמר פנה ימינה. ואז הוא אומר לו, צריכים ללכת ישר, הוא אומר לו, פה בצד ימין קבורים שני הגבאים שלו. אז כשאנחנו, קודם צריכים ללכת לגבאים, אחרי זה הולכים לקבר של האדמו"ר. כי גם כשהיה בחיי חיותו, הרוגס הבויסם, בהתחלה הלכנו לגבאים, ואחרי זה הלכנו, נכנסנו אליו. אז ככה גם אחרי הפטירה שלו, קודם צריכים ללכת לגבאים, ואחרי זה הולכים אליו. לימוד מוסר השכל. הפעילים עסקו בתקופה של רישום ילדים ברחבי ארץ ישראל בעבודה מאוד מאומצת, והשליח של הפעילים לסאטמר היה הרב אברום רביץ, הוא היה נסע לשם, הרב שלמה ליפשיץ היה נסע לחב"ד, הוא היה נסע לסאטמר, התקבל שם בכבוד גדול, ועשו לו תמיד מקביות, מתי שהוא מגיע מקבל את הכבוד הגדול לשבת ליד מאחורי האדמו"ר, ואחרי זה היו עושים מקבית. בתשין למד ב' למד ג' התחילו להגיע גרוזינים לארץ, הגיעו יהודים מקרפט רוסיה, ואז הוקם ארגון שקראו לו רב טוב, על ידי אדמו"ר מסאטמר, המשרדים שלהם היו בירושלים, ברחוב הושע, מתחת למשרדי הפעילים, ושם עסקו בניסיון להציל את יהודי קרפט רוסיה, גם קצת גרוזיה, אבל בעיקר קרפט רוסיה. ושוב נסו ואספו כסף, ואדמו"ר מסאטמר התעניין כל הזמן לדעת מה הולך ומה עושים, איך פועלים, ובכל העניין, עד ממש עד סוף חייו. הוא יתעניין לדעת מה, עוש, מה קורה עם היהודים, היהודי סטנה, עם היהודי קרפת רוסיה. והיה שם יהודי שהיה שוחט, שכחתי בזה, ברגע זה את שמו, היה גר בראשון לציון, והוא היה, הוא נסע, לדמור, הביא אותו לדמור מסטנה, כדי לראות, זה היהודי שניצל בעקבות הפעילות הגדולה של הפעילים ואחרים.
Hidim oy ovoym shabu busoy ne yoy machmavadim ay shoy merav zay khrab oy haye mo migidim oy kiyiyi le shishu koil beriyem ve yemdim shma hay shma yem moy yedz ve yamim kol sevo moraym ge boym merumim oy tamnim ve yudam ve khay asriyahim ki be kovashem oy tsiroy lo שדי בל ים סגילו סוי שובו מוי לקדשוי מבויה ויצאי סוי אוי שם בסקו בוי דש יובו בוי מכם דו סוי כי יבו בוי שוב הסקאי מכל מלאך תוי במצווה שבוס ככה אל יח ליצור כי אם כנו איילוב יוחש לים צור נשמס כל חי וגם נריצוך אכול בשמחו כי חבר הוא צוח ומי ישנה ליחם כי יש רב אבו ורוי מטא וממם וריאת נדיבו אוי יזכי לרב אבטי והמסנגים בו ומי יחלום יאי לחיה
מסופר על זה שאדמו"ר מסאטמר ביקר בארץ, יצא יומן של יומנו של מוכתר, היומן של רבי מוישה אלפרט, ורבי מוישה אלפרט היה יהודי שהיה מה שנקרא אז בתקופה ההיא של שנות הקמת המדינה, הוא היה ציוני קרוב לתנועת המזרחי, והוא היה מוכתר של בית ישראל. בספר ביומנו של מוכתר מובא הסיפור כך. רבי יואל טייטלבאום, מייסדה של חסידות סאטמר והאדמו"ר שלה, נחשב לאחד מגדולי התורה בדורנו, נודע כמתנגד גדול ביותר לציונות במדינת ישראל, בקרב החוגים החרדים בארץ ישראל ובתפוצות. הוא נולד בעיר סיגט שברומניה, לרב חנניה יום טוב ליפ, בעל ספר קדושת יום טוב. לאחר מות אביו עבר להתגורר בעיר הסאטמר שבברטיסלבה. הוא סמך לרבנות כשהיה בן 24, התקבל לרבנות באורשיבה שברוסיה הקרפטית. בקיצור, מתאר שם בספר את תולדות חייו. אבל איך הוא ניצל ברכבת, איך הוא מגיע גם לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל ולא לו בנים, והוא מגיע לפה במהלך שהותו של אדמו"ר בסאטמר ויואל טייטלבאום בירושלים בשנים 1945-46, ובמהלך הכנותיו להגירתו לארצות הברית העניק לו המוכתר ולבניתו כמה תעודות עם פרטיהם האישיים המעידות על אופיים, יושרם ומקום מגוריהם בשכונת בית ישראל, כדי שיסייעו בידם לצאת מארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. מעיון בתעודות שנמצאו בין דפי היומן עולה כי ההתייחסות לאדמו"ר מסאטמר הייתה כאל אחד האדם שפנה למוכתר בבקשת סיוע. כאשר האדמו"ר מסאטמר בא לביקור בארץ ישראל בשנת תשי"ב, הוא הודה מאוד לרבי מוישה אלפרט על עבודתו המסורה למענו ועל הסיוע שהוא הגיש לו. יש בספרו של פוקס את כל התיאור של אדמו"ר מסאטמר בירושלים ואת התעודה שהעניק לו אותו מוישה אלפרט. התעודת פספורט, יום ד' בית כסלו תשו"ו, עבור הרב יואל טייטלבאום ואשתו הרבנית פייגי טייטלבאום, גרים בשכונת בית ישראל רחוב יהושפט המלך, חצר קמיל. יש לנו פספורט מרומן מספר 231 מתאריך 25-45, בשני לשיעה 45 שחסו לארץ, חתמתי על שתי התמונות של הרב הנ"ל ושתי התמונות של הרבנית. והוא מביא צילום של שתי התעודות שהוא חתום עליהן. תעודה נוספת הייתה, תעודת מה שנקרא תעודת יושר נוספת, היה לרבי יוסף אשכנזי, אני החתומת המוכתב את ישראל החדשה, הישנה והסביבה, מכיר ומעיד בזה בתוך הכרה אישית, כי רבי יוסף אשכנזי אגר בשכונת בית ישראל החדשה, רחוב יהושפט המלך, הוא איש נאמן, וגם חתמתי על שתי התמונות שלו כתעודה. אז הוא היה בירושלים והיה בשכונת בית ישראל, ופה הוא קיבל את התעודה, תעודה מסודרת, תעודת מה שנקרא תעודת יושר, שיכול להיכנס לארצות הברית. ב-30 לפטירתו יצא ספר ששבו היו כמה נקודות מעניינות. ושם מסופר שאחד בא מארץ ישראל שאלו אדמו"ר על מה חדשות משם, ואותו אחד השיב הכל בסדר. השיב בסדר? בסדר יש מרור, יש גם מרור. באחד הביקורים בארץ שאל הרב הגונר, הרב אוזנר, מנהג המקום מנוגע לזמני שבת ומוצאי שבת, והשיב לו כי המנהג הוא כשיטת הגאונים, אבל כן אמר האדמו"ר, אם כל אלו בגאונים, אם כן מהו הרב בעצמו. פעם הוא הגיב על אלה שהולכים בעקוב הקש, שפעם הם מנוחות הבהמות על קש, היום להפך הקש מונח על הבהמה. פעם אחת היה סעודת פדיון הבן אצל האדמו"ר, ובאותו יום היה צריך להיות הדינר למען הישיבה שלו, ומישהו אמר לו, עכשיו יש לנו סעודה קטנה, ובלילה יהיה לנו סעודה גדולה. ונה לו האדמו"ר, לפני כל סעודה גדולה, צמים קצת. כך גם כאן, לפני הסעודת הגדולה, הערב אנחנו אוכלים בדלת העניות. האדמו"ר נסע פעם וראה בהם הדרך מסעדה גדולה, ועליו טבלה באותיות גדולות, מוארות, מדי פעם מחובות האור, כשר, 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 והגיב על כך, פעם כן כשר, פעם לא כשר. מזכיר אחד שאל אותו לחילוק בין האותיות סמך, שין, תף, ענה לו, איך תהיית וכסילים מתי תשכילו? באחד הביקורים בארץ בא אדם שציג את עצמו שלמד בישיבה שלו בסאטמר, מגולח זקן. ניגש לאדמו"ר, שאלת אם הרבי לא מכיר אותו? אני הוא לייזר מהישיבה שלו. ענה לאדמו"ר, הוא בא לציון, באת לציון, גואל, נהיית אויס לייזר. לפני שנים שהוא סבל קשה לרגליים שלו, הרבי שמיני עצרת הוא עבד עבודת הקודש כדרכו בקודש בלי שום שינוי. זה היה פלא מאוד לבד, זה שהוא רקד ככה, זה אמר שמיני רגל בפני עצמו. פעם הוא הגיע לברית מילה, כדרכו בא באיחור רב, והיה שם רב אחד שמתין זמן רב, וניסה לחדד לאדמור, ואמר לו, הרי כתוב, השכם אברהם בבוקר, אמר לו האדמור, אך לא כתוב כמה זמן לקח לו, והשכם אברהם בבוקר, עד ויחבוש את חמורו, לקח זמן. אבל אחד אמר פעם, כדרך חדשה לבור הפרקי, בדיוק 18 דקות, השיב לאדמור, עלו בדיוק שיעור חימוץ. כמו כן אמרו לו, כי בבור הפרקי, יש להם 50% יהודים, וישיב יהודים ב-50%. על הסיפור מעשה ששגעו בפי העולם, מגיבים בדרך כלל שלסיפור הזה יש כבר זקן לבן. והוסיף האדמור כי כל אחד מוסיף שער, כל אחד מוסיף שער, שערה אחת. פעם אחת במסיבה לטובת הישיבה על, על מסכת מגילה, ישוב דנו שמה, היו אומרים כי מישהו שם מחמם, לא צריך לעשות לו ניסים, כי יש לו השפעה בחוץ. אבל מישהו מהמם וסמק, צריך לניסים. הליטורגים שכתוב עליהם באותיות גדולות בלתי מורכבים, הגיב בלתי הם כלום, רק מורכבים. אחד עלה לתורה ורצה לנדור $10, ובטעות הכריז הגבאי במי שברך $5. פנה אליו האדמור שהגבאי עבר על בלטו יוסיף, כעת שהוא לא יבוא גם על בלטיגרה. בקיצור, יש המון מאוד סיפורים על דמותו ועל חייו, וסיפורים על, על, על השנינות שלו, על החדות שלו, על דברים שהוא אמר. הכל נמצא בתוך הספרים, בתוך ספרי ויול משה ושאר הספרים שיצאו על ידי חסידות סאטמר. עד כאן סיפורנו על חסידות סאטמר ואדמור מסאטמר שהגיע לארץ ישראל והיה פה בירושלים במשך שנה. תודה רבה לישראל בנצי, תודה לישי פופובסקי. לילה טוב לכם, אתכם היה ישראל גליס, נפגש שבוע הבא, אנחנו בתוך חודש אלול עם סיפורי אלול. תודה רבה ולילה טוב.
Did it all, I love it. חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, פיל דרך מטיילים במסלולים, מתגלגל